אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב ומבורך. לאחר שעם ישראל התכונן בהתקדשות והתארות לקראת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, ירד אדוני על הר סיני בקולות וברקים ותרועות שופר שהתגברו בקצב ובעוצמה ככל שקרב הרגע שבו דיבר האל. לאחר שהזהיר את העם פעם נוספת לבר יתקרבו יתר על המידה אל ההר, החל אדוני למסור את דברו לעם ישראל. פרק כף שבספר שמות הוא מרכזה של פרשת יתרו, האירוע המכונן של התקשרות האלוהים עם בני ישראל, בקריטת הברית בעת מתן עשרת הדיברות והתורה בהר סיני. עשרת הדיברות הן הניסוח התמציתי ביותר של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, שציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל במעמד הר סיני. לפנינו רשימה בסיסית של ציוויים שניתן להטילם על כל אדם מישראל וכל מאמין באשר הוא, מעין תמצית תביעתו של אלוהי ישראל מבני בריתו. חלקה הראשון של הרשימה כולל מצוות ייחודיות, הנובעות מזיקתו המיוחדת של עם ישראל לאלוהי ישראל, נאמנות בלעדית לאל האחד והיחיד, שבאה לידי ביטוי באיסור עשיית פסל של האל, איסור נשיאת שם האל לשווא, שמירת השבת וכיבוד אב ואם. החלק השני הם ציוויים בעלי אופי מוסרי חברתי. איסורי רצח, ניאוף, גניבה, עדות שקר וחמדנות. את עשרת הדיברות שהם המסגרת הדתית והמוסרית לדיני התורה, שמע העם כולו, כפי שנקרא בפסוק י' שבפרק כף. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר השן. אך מיד מבקש העם ממשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. כלומר, שאר המצוות ניתנו למשה, והוא שנתן אותם לעם. עשרת הדיברות נכתבו על לוחות הברית, אך כאשר ירד משה מהר סיני וראה את העם חוטא במעשה העגל, השליך את הלוחות ושברם. לאחר מכן הצטווה לפסול שני לוחות חדשים, לעלות עמם להר סיני, ועליהן נכתבו מחדש עשרת הדיברות. הלוחות הברית כתב אברהם יהושע השל. עובדי האלילים מפארים חפצים קדושים, והנביאים משבחים מעשים קדושים. מהו כלי החפץ המקודש ביותר שהיה עלי אדמות? לא שני לוחות האבן שקיבל משה מידי אלוהים בסיני? והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אך ברדת משה מן ההר ובידו שני לוחות האבנים, שזה אתה קיבל מידי הגבורה, והיא כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה. וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. האבן נשברה, אבל הדיברות שהיו עליהם חיים וקיימים. גם הלוחות השניים אשר פסל משה והונחו בארון העדות אינם עוד, אבל הדברים אשר נכתבו עליהם לא מתו, והם מתדבקים על פתחנו, מתחננים להיחרט על לוח ליבנו. לא רק לבני ישראל ניתנה התורה, אלא לכלל המין האנושי. במסכת בבא קמא נאמר, אין הקדוש ברוך הוא פוסל בריאה אחת, אלא לכל הוא מקבל. השערים נפתחים בכל שעה, וכל מי שהוא מבקש להיכנס, ייכנס, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא נאמר, כהנים, לוויים וישראל, אלא האדם, ללמדנו שהוא אפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. לכן זו היה המורשת שהנחיל עם ישראל לאומות העולם. אמונה באל אחד, יום מנוחה שבועי, יסודות הדין הפלילי וערכי מוסר וצדק חברתי. שיאה של המורשת הוא במשיח ישוע, שבא להושיע את החוטאים באשר הם. השליחות של עם ישראל אל הגויים היא בהפצת התורה. אדוני פתח את דברו על ההר באומרו, ויתם לי סגולה מכל הימים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עלינו המאמינים מוטל להנחיל את התורה למין האנושי, לפרש עבורו את דבר אדוני, ולהראות לכולם לקרוא בשם השם ולעובדו יחד. הכינוי עשרת הדיברות או עשרת הדברים מלמד על אופיין של המצוות הכלולות בקובץ מיוחד זה. אין כאן חוקים רגילים שבצדם העונש על אי קיומם, אלא תביעה אלוהית אל המאמינים. הדיבר במקרא ובשון חז"ל משמעו גילוי נבואי, כמו שנאמר בירמיהו פרק ה' ופסוק י"ב על נביאי השקר, כי חשו באדוני, ויאמרו לא הוא ולא תבוא עלינו רעה, וחרב ורעב לא נראה, והנביאים יהיו לרוח, והדיבר אין בהם. עשרת הדיברות הם תמצית תביעתו של אלוהי ישראל מעמו, ולכן נאמרו לעם מפי האל עצמו. נוסחו בלשון מיוחדת, ואף נכתבו באצבע אלוהים על לוחות אבן, שהושמו בארון הברית. בנבדל מן החוקים, שקיומם מותנה בנסיבות אישיות או חברתיות מיוחדות, למשל קורבנות המותנים במצבים מיוחדים של היחיד, נדר וחטא, או של הציבור, קורבנות המקדש, דינים החלים בתנאים מסוימים, טומאה וטהרה, שמיטה ויובל, משפט אזרחי, דיני אישות, מתנות לכהונה וכדומה. הציוויים בעשרת הדיברות לעומת זאת מוטלים על כל יחיד ויחיד, ללא קשר למצב ולנסיבות. כל אדם מישראל מתחייב שלא לעבוד אלילים, שלא להישבע לשקר, לשמור שבת, לכבד הורים, שלא לרצוח, לא לנעוף, לא לגנוב ולא לחמוד. נשים לב לכך שרוב הדיברות נוסחו על דרך השלילה, וגם שני הצווים המנוסחים בדרך החיוב, שמירת השבת וכיבוד אב ואם, עניינם לאמיתו של דבר הימנעות מעשייה. בשמירת השבת נאמר, לא תעשה כל מלאכה, ומגמתו העיקרית של הצו על כיבוד הורים, לאסור פגיעה בכבודם וגופם. המצוות שבעשרת הדיברות מנוסחות בצורה קצרה וקולעת, מספרן 10 בדיוק, והן מסודרות בשני קבוצות עיקריות. מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. צורה ומבנה שכזה מאפשרים את החקיקה על אבן ואת השינון בעל פה. דבר המורה על כך שלפנינו דרישות בסיסיות שכל אדם מישראל חייב ללומדן ולקיים אותן. אלו הם צווים קטגוריים שתוקפם אוניברסלי, על זמני ובלתי תלוי בנסיבות. אין בצדם עונש ואף לא פירוט והגדרה, וזה אומר שאין הם תקפים מבחינה משפטית. צווים אלה לא באו לקבוע הלכה קונקרטית ותכליתם הוא הצבת תנאי יסוד לבני ישראל ולמצטרפים לעם ישראל. הגדרת ההלכות והעונשים תינתן בנפרד בקבצים המשפטיים השונים שבתורה. מדובר בקודים מוסריים שאותם צריך המאמין לקבע בליבו, לחשוף את מקורם האלוהי ולהפנימם, כך שלא יצטרך לחשוב על כל מעשה ומעשה בנפרד, ולשאול את עצמו אם מותר לעשות את זה או אסור. למשל, הצו לא תחמוד. הוא מדבר על חמדנות שבלב, על נטיית הלב להסתכל במה שיש לאחרים ולחשוק בדברים אלה. אין עונשים על מחשבות משום שאין אפשרות להעניש את המחשבה. רק אלוהים יכול לשפוט את הלב, והוא זה שיודע אם האדם חי כשמחשבות על גניבה, ניאופים וחמדנות ממלאים את ליבו. הצווים מנוסחים בלשון נוכח, כי הם מכוונים אישית לכל יחיד ויחיד בעדה. בפניות המכוונות לציבור יכול היחיד להתחמק בטענה שאין הדברים נוגעים בו, מה שאין כן בפניה ליחיד. בניגוד לשימוש בגוף שלישי האופייני לחוקי המזרח הקדום ולמשפט המודרני, צורת הפנייה הישירה, עשה ולא תעשה, מקורה כנראה במעמד של טקס קריטת ברית בין נתינים למלך המטיל עליהם חובות, מה שבפועל התרחש על הר סיני. לשון היחיד מתייחסת גם לכלל ישראל במובן שהוא נעשה לב אחד ונפש אחת, כמו שנאמר בפרק הקודם, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן בלשון יחיד. אבל הדיברות אמורים לכל אדם ואדם מישראל בנפרד, ולא נוסחו כאמירה כוללת לכולם, משום שכל אחד ואחד מקבל לפי כוח קליטתו וכוח נשמתו. כל אחד חייב להבין שביחס למקום הוא אחראי למעשיו, ואין הוא יכול לתלות את אחריותו בכלל. בלשון המדרש נאמר, לומר לך שצריך כל אחד ואחד מישראל לומר, בשבילי ניתנו 10 הדיברות, ואני חייב לקיימם, ולא שיאמר דיה לתורה שתתקיים על ידי אחרים. ולכן מוצאים אנו אמרות כמו, כל אחד ואחד מסוגל לבטל את התורה כולה. אין בעשרת הדיברות כללי מוסר מופשטים כמו ואהבת לרעך כמוך, ואהבתם את הגר, או צדק, צדק תרדוף. כללים שהתפתחו במשך הזמן, כמעין סיכום של ההתפתחות המוסרית בישראל. בקובת של 10 הדיברות מקובלת מערכת חובות בסיסית, קצרה ותמציתית, המוטלת על כל אחד מבניה של העדה הישראלית, הקשורה בברית מיוחדת עם אלוהים. מבחינה זו, דומה קובץ 10 הדיברות לשמה, שהוא הכרזה בפסוק אחד, נוח לשינון, הכולל תמצית הרעיון המונותאיסטי, ומשמש סימן היכר חיצוני למאמינים באל אחד. אין זה מקרה שהשמה ו10 הדיברות נאמרו יחד במקדש כל בוקר. כשם שהעיקרון המונותאיסטי בשמה מוצא את ביטויו בחוקים רבים כמו ניתוץ פסילים, חרם, מסית ומדיח לעבודה זרה וכדומה. חוקים המפורטים בחוקות השונות שבתורה. כך גם העקרונות הדתיים והמוסריים שבעשרת הדיברות מתבטאים בחוקים שונים בתורה. פילון האלכסנדרוני ואחריו רב סעדיה גאון ניסו לעגן בעשרת הדיברות את כל מצוות התורה. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. אלוהים מציג עצמו בגוף ראשון כפתיחה לקובץ כולו. הקול שאתם שומעים מתוך הענן הוא קולי שלי, של האל עליו דיבר משה מאז שהודיע לכם על היציאה ממצרים. אני, האל שהוציאכם ממצרים, מדבר עליכם ישירות. נשאלת השאלה, האם אנוכי הוא באמת אחד מהדיברות? בניגוד לכל האחרים, הוא לא נאמר בצורת ציווי, לא כמצוות עשה, ולא כמצוות לא תעשה, ובזה הוא יחיד במינו. המצווה מתייחסת לפעולה או רעיון שיש לאדם שליטה עליו, שהוא יכול להפעיל את רצונו וכוח הבחירה שלו עליהם. השאלה היא, האם לבחירה ולרצון יש גישה לדבר כל כך בסיסי כמו אמונה במציאות האל. רבים מתייחסים להכרזה זו כאל הקדמה למצוות שיבואו אחריה, אולם אחרים, והרמב״ם בראשם, מתייחסים עליה כאל מצווה, ולא זו בלבד, אלא שהעמיד אותה אדוני בראש כל המצוות, וקבע שהיא יסוד היסודות, וכך אמר הרמב״ם. מצווה א' היא הציווי אשר ציוונו להאמין בקיום האלוהות, שנאמין שיש שם עילה וסיבה, וכי טוב הוא פועל לכל הבירועים. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדעת שיש שם מצוי ראשון, ממציא כל הנמצאים בשמיים ובארץ, וכל מה שנמצא ביניהם לא נמצא אלא מאמיתות הימצאו. וידי הדבר זה הוא מצוות עשה, שנאמר אנוכי אדוני אלוהיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ ממנו, עובר על מצוות לא תעשה, הקשורה למצווה זו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכופר בעיקר הגדול שהכל תלוי בו. מתוך מצוות לא תעשה, מגיע הרמב״ם למסקנה שמדובר כאן במצוות עשה. עשה שאני יהיה האלוהים היחיד שלך. בכל מקרה, המשפט לא נאמר בסגנון של עיקרון, משהו כמו, וידעת היום כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, וגם לא כחוק יבש המדבר בגוף שלישי, אלא בגוף ראשון של המצווה ובלשון של התגלות, של התוודאות והצגה עצמית. אין לשכוח שעשרת הדיברות באים אחרי כל פרקי ספר שמות, ולכן מיהו המדבר עליהם, את זה ידעו ישראל. הקדוש ברוך הוא לא התגלה בסיני רק כדי להודיעם שהמדבר עמם הוא אדוני אלוהי ישראל. את זה הם כבר ידעו באופן עקרוני, אבל חסר היה המגע הישיר והבלתי אמצעי עם קיומו. באמרו אנוכי לימד אותם אדוני את האישיות שלו, שאינו רעיון, אידאה שעליה מדברים או שמאמינים בה, אלא אל חי הפונה באנוכי שלו אל האתה של השומע, אשר יוכל על כן גם הוא לפנות אליו באתה. האנוכי אשר שמו אדוני הוא אלוהיך בזה שהוציאך ממצרים. לא נאמר כי הוציאתיך, משום שההוצאה אינה סיבה להיותו אלוהיך, אלא בזה בהוצאה זו, בהתערבות הזו בחייך, בהכוונה שניתנת לך ממצרים ועד כאן, בזה הוא אלוהיך. כך נראה שהבין פסוקנו גם הנביא הושע. באומרו בפרק י' ג' ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. הקשר ההדוק הזה בין אלוהיך ובין אשר הוצאתיך, שהוא קשר של משפט לוואי מגדיר, מסביר את התשובה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה כששאל אותו, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ענה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זה שנמצא איתם כאשר הם זקוקים לו, זהו האלוהים שהודיע למשה בהתגלות הראשונה, ולעם ישראל כולו בהר סיני את עצמותו, האלוהים שנמצא איתם בהווה. משה אינו אומר לפרעו, הבורא שלחני, אלא אלוהי העברים שלחני. המושג המלא של האלוהות מתחמק מתפיסת השכל, ורק מתוך ההתגלות או מתוך ההיסטוריה אפשר להגיע אליו. בחיי האמונה בא לידי גילוי משהו אשר לעולם לא יתפס על ידי התבונה עצמה. שתי המילים האחרונות של הפסוק, מבית עבדים, נאמרו לאחר שכבר הוגדר המקום ממנו הוצאו, ארץ מצרים, במטרה לאפיין את המקום ההוא. הם נגאלו מעבדות לבשר ודם, כדי שיוכלו לקיים את מה שהבטיח אדוני למשה כתכלית ההוצאה ממצרים. בהוציאתך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. לשם כך נגאלו בני ישראל. ארץ מצרים היא ארץ התרבות העתיקה, הציוויליזציה המפוארת, הבניינים האדירים והאומנות המפותחת. אבל כל זה אינו שווה בעיני התורה כל זמן שהיא אינה אלא בית עבדים. ועל עבודת פרך של עבדים בנוי היה כל הבית ההוא. לכך רומזות שתי המילים האחרונות של הראשון מבין עשרת הדיברות. אם בארץ התרבות אין מקום לחירות, הרי שעובד אדוני צריך לוותר על התרבות, ועל כן הוצאתי אתכם ממצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שלא קיימים עובדים לאלילים רבים, עליכם לעבוד רק לי ולא לשום אל אחר, שכולם אלים מדומים. יש בפסוק אי התאמה בין הנשוא, לא יהיה שנאמר בלשון יחיד, והנושא, אלוהים אחרים, שנאמר בלשון רבים. אי התאמה זו קיימת גם במקומות אחרים במקרא, והשאלה היא אם יש משמעות לאי התאמה זו דווקא במקום זה. כסות הוא מוצא בכוונה ואומר, לא נאמר לא יהיו, אלא לא יהיה ביחיד, כדי להדגיש את האיסור אפילו של שיתוף אל אחד נוסף, ולא נאמר אל אחר, אלא אלוהים אחרים, כדי שיהיה ברור שלא רק שיתוף של אל זה או אחר אסור, אלא של כל אלוה האחר, יהיה אשר יהיה. והוסיף הקדוש ברוך הוא את המילים על פניי, כדי שלא תאמר שהציווי תקף רק לבני הדור ההוא. כל זמן שאני קיים, לא יהיו לך אלוהים אחרים. מצוות לא תעשה זו אינה רק נוטלת מאיתנו, מגבילה את מעשינו ומטילה עלינו עול. כך נראית המצווה למי שעד אתה אכן עבד אלוהים אחרים, ומתכוון להתמסר רק לאל האחד והיחיד. אבל למי שמבין אותה וחי אותה, היא מתנה גדולה. יש בה חופש ושחרור מכל אדון אחר, והסרת מועקה של עבדות לאלוהים אחרים. יהיו אשר יהיו. ברובד החיצוני ביותר שלו, הדיבר הוא אזהרה להימנע מלהודות באל אחר, אבל בתוכו הוא כולל בשורת חופש נפלאה. אחד הוא אלוהינו, הוא קרוב אלינו, הוא יכול על כל אלוהים אחרים. כמו שנתברר כבר מהדיבר הראשון. רק מי שמקבל עליו את אדונות, בורא הכל, אדונם של כל הברואים, רק הוא חופשי מהשתעבדות לכל כוח חיצוני מעיק, כולל יצריו שלו עצמו. ועל זה אמר בעל העקדה, סכנה זו של עבודה זרה, צורות ולבושים שונים לה. אם בזמן נתינת התורה היו אלה אלילים מעץ ואבן, ופחדים והשתעבדויות למיניהן, העבודה הזרה הגדולה של עולמנו היא התכוונות המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון והצלחת העסקים והנכסים שהמה להם האלוהים האדירים אשר עליהם הם נשענים ובאמונתם הם נסמכים ועל קדושת שמם הם מכחישים אלוה ממעל ועוזבים את תורתו ומניחים אותה אגונה ועלובה בקרן זווית. וזוהי מהותה של עבודה זרה ועיקרה, שיכולה להופיע בחמדנות, בניאוף, בגניבה ובחוסר כבוד לשכן. מתי נאמרו דברים אלה על עבודה זרה, המצויה היום בעולם מציאות חזקה? לפני כ-450 שנה. האם התנגדה התורה לרכוש? הנה היה אברהם אבינו כבד במקנה, וכמוהו בנו יצחק, ולא נחשב להם הדבר לחטא. מהי איפה העבודה הזרה? הפיכת האמצעי לתכלית, עשיית הכלי המשרת לאדון. בעזיבת חטא זה, רואה הנביא הושע את עיקר התשובה, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. כשתאר בעל העקדה את התכוונות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון, הוא השתמש בביטויים שעולים מעבודת האלוהים, עליהם הם נשענים באמונתם, הם נסמכים, על קדושת שמם הם מכחישים אלוה ממעל. להודיענו שאלוהים הם להם, והם עובדים אלוהים אלה בלהט דתי. האדם המודרני מתגאה בכך שהגיע להכרה שאין אלוהים אחרים, והמונותאיזם הוא כביכול דבר מובן מאליו עבורו. נגד גאווה זו, בהתפתחות האמונה, נצביע על ניסיון חיינו, המראה לנו יום יום, כיצד גם האדם המודרני, עדיין משועבד ליצר המושך, המסיד, הדוחף והמפתה לעבוד אלוהים אחרים, רבים ושונים. השמות מתחלפים, אבל הריבוי שנגדו מזהיר אדוני בדיבר זה, קיים ועומד. תרבות, הישגי מדע, הסיביליזציה המודרנית, המרקע של הטלוויזיה והמחשב, והנה לפנינו סקירה מקוצרת של פנתיאון האלים המודרני. מעולם לא סגד עובד האלילים לאלילו, ביתר הקרבה, ביתר אמונה, מאשר בין זמננו לאלים הללו. ולכן קיימת המלחמה בלב האדם, בין עבודת האחד לעבודת הרבים עד היום, והתוצאה של מלחמה זו לעולם אינה בטוחה. אם הבינונו את מושג העבודה הזרה כך, שעשיית כל אמצעי, גם הקשר וההגון, למטרה והפיכתו לתכלית כל חיינו, נבין גם את הדבר שעליו לא דיבר בעל העקדה, והוא גם ערכים בלתי חומריים, לא מעשי ידינו אלא פרי רוחנו ומסעת נפשנו, ערכי אמת, ערכים יקרים עליהם הטובים שבבנינו מוסרים את נפשם, ערכים כמו מולדת, לאום ומדינה, אם הם חדלים להיות אמצעים, כלים בלבד לעבודת הבורא, ונהפכים לתכלית שכל השאר, כל כוחות הנפש והגוף, נדחים בפניהם לתכלית אשר דרישותיה אינן נמדדות עוד לפי קנה מידה מסוים, אלא שדרישותיה מוחלטות, אף הם אינם עבודה זרה, ואין עבודה זרה חמורה ומסוכנת מזו. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות בתוכנית הבאה.
Come on.